אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כיוון הרוח. כיוון הרוח. עם בני טייטלבוים.
שלום לכם. מי לא שואל את עצמו לפעמים, בלב או בכל, מי אני? מה האישיות שלי? האם אני יכול לשפר אותה? עניינים ככה של רגש מול שכל, מה קודם? מי אמור להנהיג את חיי? הרגש או השכל? ככה שאלות שאנחנו רוצים לשאול בחצי שעה הקרובה על תורת האישיות במשקפיים יהודיים. איתך, דוקטור יחיאל הררי, תודה שבאת לאולפן.
תודה על הזמנה.
אז אנחנו על תורת האישיות, כיצד היא בנויה האישיות שלנו, שאלות, אתה יודע, שלא יודע, עסקנו בהן בגן, אני חושב. מה זאת אומרת, האישיות שלנו, איך אנחנו מגדירים בכלל? האופי, מה זה אישיות?
שאלה מצוינת, ואני חושב שהיא גם פרקטית מאוד. כי ככל שאתה יודע יותר מה האישיות שלך, מה התכונות הדומיננטיות שבך, אתה יודע גם מה מתאים לך יותר. כן. איפה הגבולות שלך, ואלה שאתה צריך לפרוץ, למה אתה יכול לכוון, אתה יודע, אפילו במישור התעסוקתי. מה העבודה שמתאימה לי? יש מקומות שאתה יכול לקחת מישהו, לשים אותו בתוך עבודה מסוימת, והוא תקוע ולא יפרח, תעביר אותו למקום אחר, זה פתאום תראה אותו, וואו, פורח, מצליח, עושה בדיוק מה שהוא צריך לעשות, אבל יותר מזה, להכיר את האישיות שלך, עוזר לך להתמודד עם האתגרים הרגשיים הגדולים בחיים שלך. זו הבשורה הגדולה אולי של תורת האישיות.
איך מכירים?
אז אוקיי, אז שאלה, יש הבדל, יש, אתה יודע, יש שתי תורות, יש תורת האישיות ותורת האדם, אם נחלק את זה בצורה גסה. תורת האדם זה מה אתה יכול להיות, שזה דבר מאוד נפלא. דיברת קצת על השכל, זאת אומרת, איך נראה אדם שעובד על עצמו? איך נראה אדם שמתגבר? איך נראה אדם שמצליח עכשיו לנצח את הרגשות הלא רצויים שלו, ולהתגבר ולראות אחרת לחלוטין? זו תורת האדם. כי אדם זה יש לו מלשון אדמה לעליון, שהוא דומה לבורא, ולכן זה הפסגה האנושית, ויש מלשון אדמה. תורת האישיות עוסקת במה הם התכונות הטבעיות שלך, עם מה נולדת. אחד הדברים המשמעותיים, אני חושב, בספרות החסידות והקבלה, זה שאדם הוא לא לוח חלק, טבולה רסה, כמו שנהוג לחשוב. הוא נולד עם נטיות מסוימות, כאלה ואחרות. אתה יודע, כל הורה יכול להסתכל על הילד שלו, יש לך ילד נניח בן 20, תזכר איך הוא היה בן שנתיים, אתה יודע, אני יכול למצוא את אותם התמודדויות שהיו לו בגיל 2, 3, 4, 5, וחוזרות אליו בגיל 20, 24, ואם הוא הצליח להתמודד, לתקן אותם, וואו, נתנו לו כלי חינוכי נפלא. ואם לא, אתה רואה שהן מגבילות אותו בצורה מאוד משמעותית בהמשך חייו. ותורת האישיות עוסקת רגע במה מגביל אותך. ומה שמגביל אותך בעיקר, אם אנחנו ככה מתמצטים את הנקודה, זה שלכל אדם יש נטייה רגשית, שנקראת מידה, מידה מסוימת שהיא האתגר הגדול שלו בחיים. זאת אומרת, אם ננסח את זה בצורה הכי פשוטה והוריד את זה הכי למטה, אחד יכול לסבול מנטייה לדיכאון ועצבות. אחד אחר אין לו שום נטייה לדיכאון ועצבות, זה לא נוגע בו. הוא יכול לעבוד, הוא יכול לקלקל את עצמו, אבל זה לא משהו טבעי לו. ויש לו נטייה לחרדות נגיד, או נטייה לכעס, או לביקורתיות וקפדנות. אתה יודע מה זה? מכיר קפדנות? כל דבר מפריע לו, והוא משגע את הבית שלו, משגע את אשתו והילדים על ידי הקפדנות הזאת. ויש אחד שנוטה לצמצום. ואתה יודע, קמצנות, הכל לא דווקא שהוא נגד מישהו, וזה לא בהכרח קשור למצב חשבון הבנק שלו, קשור לתנועה שלו בנפש, הטבעית שלו. ויש אחד שהוא דווקא הרחבה, אבל לפעמים הרחבה הזאת היא מוגזמת, עד שהוא כל היום עסוק באיך תהיה החופשה הבאה שלנו, ואיך היא תיראה וכו'. ולמה זה חשוב? כי כשאתה רואה שהתנועה הזאת היא הדומיננטית בחיים שלך, בהרבה מקרים, היא היסוד, אם נלך רגע למישור הזוגי, כל המריבות הזוגיות, ברגע שאתה מכיר את המידה הזאת, סובבות סביב התכונה הזאת, הרגש המסוים הזה, כל המריבות בבני זוג סובבות סביב הרגש הזה שלו או שלה. וזה כבר מהפכה.
כל המריבות?
כל המריבות. אני מבטיח לך ב-99%.
עברת על כל המריבות?
כי זה הדבר שהכי מרגיז אותך. זה הדבר שהכי מפריע לך. כי מה זה רגש?
לפעמים זה מי זורק את הזבל, אתה יודע. לא צריך
ללכת גבוה. זה תמיד יהיה סביב זה. זאת אומרת, אם הנטייה שלך היא לכעס, אז זה תמיד יהיה סביב משהו שידליק לך את הכעס, שאתה לא מקבל, תראה אדם קפדן, תראה שרוב המאבקים שלו על קפדנות, תראה אדם שהנטייה שלו להשפיע, תראה שאשתו לא מקשיבה לו, הוא משתגע, תראה אדם שהוא קמצן, תראה שרוב המריבות 99% סביב זה. זאת אומרת, זה כשנרחיב רגע, נבין מה זו מידה ואיך היא מתבטאת בנפש, אז אפשר להבין למה זה. הרעיון המרכזי הוא שזה, אתה יודע, דיברנו בעבר על ספרות הקבלה והחסידות, ואחד הרעיונות המרכזיים בקבלה זה תיקון. הרעיון הגדול של תיקון של הארי זה זה, שלכל אדם בא לעולם עם מידה מסוימת, אותה הוא צריך לתקן, זה האתגר הגדול שלו בחיים. תשאל עכשיו, ומה עם מידות אחרות? אז כן, אתה יכול לקלקל דברים אחרים, אתה יכול לקלקל בנפש תנועות נפשיות אחרות, אבל יהיה לך הרבה יותר קל לתקן אותם. זאת אומרת, ילד שאין לו נטייה לחרדות, זו לא המידה שלו שאיתה הוא בא לעולם, זה לא האתגר הגדול שלו, אז הוא יכול עכשיו להתחיל לעורר בעצמו חרדות. בוא נשב, נחשוב מה יקרה, ומה יהיה, מי יהיה פיגוע, ומה יקרה אם לא יהיה לי כסף. הוא יכול, אבל יהיה לו קל להיפטר מזה, יהיה לו קל להתגבר על זה. זה לא משהו שיעסיק אותו כל הזמן, כמעט כל יום בימי חייו. והמידה הזאת, זאת אומרת, אתה יכול לרחוש מידות אחרות. והשאלה הגדולה, אני חושב, זה איך אתה יודע מה המידה הדומיננטית בחיים שלך, מה האתגר שלך, ועם מה אתה צריך להתמודד. ויש עוד בשורה גדולה בתורת האישיות, אם רק התחלנו להבין במה עוסק הרעיון הזה של תורת האישיות ביהדות. הנקודה הגדולה זה איך אתה מתמודד עם רגשות לא רצויים. איך אתה מתמודד עם מידות לא טובות. יש כמה מסלולים, זו שאלת מיליון דולר, שאלה מאוד גדולה, מאוד רחבה, אנחנו עושים אותה רגע על רגל אחת. אז יש כמה מסלולי עבודה מרכזיים. מסלול עבודה אחד, למשל, שהוא לא תמצא אותו בתורת הנפש היהודית. מסלול עבודה אחד זה להתאפק, לשלוט בעצמך.
קל להגיד, קשה לבצע, כמו בדיאטה.
כי גם, אתה יודע, אתה נותן לכעס, או לקבדנות, או לביקורתיות. אז מתישהו זה יצא לך, רגע, אני לא יכול להתאפק עכשיו, זה קשה, זה קל להגיד וקשה ממש לעבוד על זה. הכל קשה, אבל השכר מאוד גבוה. מסלול שני, מה זו מידה? מידה זה רגש, כוח בנפש, שמהיר, והמטרה שלו היא מה? לדחוף אותך קדימה. זה כמו לעורר בך התפעלות, לגרום לך לחיות יותר, ולכן רגשות דבר מאוד חשוב. אדם שלא מרגיש, הוא אדם שאין לו בעצם מנוע שמקרב אותו לזולת, לאחרים, למציאות. הוא רואה נוף יפה, הוא אדיש. הוא קרא איזה משהו מלהיב בספר, הוא אדיש. אשתו פתאום, הוא אדיש. לא, כאילו, הכל הוא אדיש, הוא לא חי, הילדים שלו עוד שנה, טוב, יאללה, היינו כבר במיליון מסיבות ימי הולדת, חלס, ראיתי, אז הכל אצלו אפורי. אז למידות יש תפקיד מאוד גדול בחיים שלנו, בלשון אדמור הזה, כן, בלשון הזוהר, הם כנפיים, שאמורים להרים את האדם, כנפיים זה לא עיקר הגוף, כנפיים זה מה שמניף אותו קדימה, מרים אותו, ומקרב אותו אל המציאות, דוחף אותו לעשות, אם אין לך רגשות טובים, אתה לא עושה. הפוך, רגשות לא טובים, מה הם עושים? מרחיקים אותך. אתה פתאום לא בא לך להיות, לא בא לך ללכת למסיבה, לא בא לך ליזום, לא בא לך ליצור, אתה לא מאמין בעצמך. הם יוצרים בדיוק את הפעולה ההפוכה. אלה רגשות לא רצויים. מה הנקודה? שהרגש הלא רצוי, אנחנו שואלים איך מטפלים בו, איך מטפלים בסטרס בעצם. עושה לך את הפעולה ההפוכה, מרחיק אותך בעצם. לא מניע אותך קדימה, הוא לא מבצע את מה שהרגש אמור להיבצע. אוקיי. עכשיו, מה המסלולי העבודה? אמרנו, התאפקות לא עובד כמו שצריך. המסלול השני הוא להחליש את המידה. לא לגרום לה להיות כל כך דומיננטית בנפש.
מה, זה משהו מדעי?
מה, זה מדעי?
להחליש את המידה עם המפתח שוודי, מה?
אוקיי, השאלה היא איך מחלישים מידה. איך אני גורם לה, אני אתן לך אולי את זה בדוגמה, כשאדם כועס, אז הרגש של הכעס משתלט לו על כל הנפש, ואז הוא מונע מקשר כוחות הנפש להתגלות. זאת אומרת, אדם שהוא עכשיו כועס, מה שלא תסביר לי, אין לך סיבה לכעוס והכל בסדר. השכל חלש מדי, מכדי שמה, מכדי שהוא עכשיו יניע אותי ויגרום לי להבין, כי הרגש השתלט עליי. אותו דבר כך אדם שבדיכאון, שזה תנועה מאוד אגוצנטרית. כשאדם שבדיכאון, לא יודע אם שוחחת פעם מישהו, הוא עוסק מאוד מאוד בעצמו, בכל הרבדים של דיכאון, עצבות קלה ועד דיכאון קליני, הוא כל כולו סביב עצמו, ואתה מנסה להראות לו מציאות אחרת, תשמע, יש חסדים, איזה יופי, איך הדברים, אנשים, לא קרה שום, הכל נראה, תראה יותר טוב בעולם, יש על מה להגיד תודה, יש לך זוגיות להגיד תודה, והוא לא מצליח לראות את זה. הוא כל כך מרוכז, הרגש כל כך השתלט עליו, שהשכל חלש מדי מכדי להניע, ולהחליש את המידה, זה לגרום לה לא להיות כל כך דומיננטית, ושרגשות אחרים יוכלו גם לבוא לידי ביטוי. שפתאום עכשיו אני, נכון שיש לי אולי תנועה מסוימת של ביקורתיות, אבל אני מסוגל להבין את המקום שלך, מסוגל לבחנות מקום, מסוגל להעריך את מה שאתה עושה, רואה שלא הכל, אתה יודע, צריך לפעול כמו שאני רוצה. אז זו הייתה בעצם התנועה, המסלול השני של עבודה, ויש אין ספור טכניקות כמעט, וכלים איך ליישם את המסלול הזה, שהוא חשוב מאוד. ויש מסלול שלישי, שעליו רציתי לדבר בדקה, שהוא אומר, רגע, נכון שלהחליש את המידה דבר חשוב, אבל במידה, אתה זוכר, התחלנו עם המידה הדומיננטית שיש לכל אדם, והיא בעצם מעצבת לו את הטבע שלו,
כן.
והיא החשובה ביותר. במידה הזאת תמונה מוטיבציה מאוד גדולה. יש טריגר, לא סתם התעוררה. השורש שלה נטוע במקום מאוד גבוה. עכשיו, תכיר את השורש, תכיר מה התפקיד שלך בחיים. תכיר לאן אתה צריך לקחת את עצמך. וזו אולי הבשורה הגדולה בלעבור מתורת אישיות לתורת אדם. כשאתה מכיר למה יש לי את המידה הזאת, אז אתה פתאום נפתח לך עכשיו זווית ראייה חדשה של, וואו, מה אני צריך לעשות בעולם? מה התפקיד שלי? וממילא, איך אני יכול להתגבר על רגש לא טוב? דוגמאות, אפשר להתחיל?
בבקשה.
אוקיי.
הייתה לי דוגמה, אבל בבקשה.
תן, אם אתה רוצה, בשמחה, אני מדבר יותר מדי.
אני בסוף, לא, נגיד אנשים שהם ציניים, יש נשים, בעיקר בדור הזה, אנשים שמאוד עוקצנים. מה רפואתם?
נפלא, נפלא. אז אני חושב, אתה יודע, ציניות הרבה פעמים מבטאת חוסר ביטחון.
נכון.
של אני לא בטוח שדברים יכולים להשתנות, אני לא בטוח שבאמת אפשר להשיג את זה. זה גם מנגנון הגנה מאוד גדול, צינה, אומרים בלימודי ימימה. זה מנגנון הגנה מאוד גדול שסומך, שעוזר לך עכשיו להתמודד ולא להיפגע, אתה לא נחשף. והדרך, כמו, אתה יודע, אם נלך למסלול השני של החלשת המידה, דרך היא קודם כל לשנות את זווית הראייה. כשאתה ציני מול המציאות, אתה לא באמת מצליח לקלוט אותה, אתה לא רואה הזדמנויות, כי כל דבר אתה, בשביל מה זה, זה לא הצליח, זה בטוח. כשאתה אופטימי, כשאתה מצליח עכשיו רגע, שיש לך נקודה של רוממות, שמאפשרת לך להאמין שהדברים יכולים להשתנות, ואנשים יכולים להשתנות, ולא משנה עד כמה המצב קשה, וואו, פתאום עכשיו אתה פתחת את עצמך. ואני רוצה רגע, כדי לעזור לנו לענות על השאלה גם של ציניות ובכלל, למצב מה עושה תורת האישיות. היא בעצם אומרת, טוב, קשה לי עכשיו להתמודד עם כל מידה, כל זווית מסוימת של מידה, כי יש אינספור דרגות ורבדים של מידות שונות, אז היא מייצרת לנו ארבעה קווים בעצם, או ארבעה טיפוסי אישיות. ואתה יכול פחות או יותר להבין איזה טיפוס אישיות, כדי להבין מה, כדי להבין מה מניע אותך. כשתבין מה מניע אותך, תוכל לשנות רגע את הכיוון הזה, ולדעת איך אני מיישם את זה באופן אחר. אז ניתן דוגמאות.
כנגד ארבעה בנים.
כנגד ארבעה יסודות בעולם, מצבי צבירה פחות או יותר. מצבי צבירה, אתה יודע, יש היום פלזמה, גז, אדמה, זו התנועה המרכזית, שהרעיון מאחורי תורת האישיות, זה שלכל אדם יש את הזווית שלו, של התמודדות, ובכל פעם שהוא מתמודד, מהזווית היהודית, שם הוא מנצח את עצמו, ושם הוא מנחיח את הבורא בתוך עולמו. הרעיון המעשי זה שם הוא משתלט על הרגשות הלא רצויים שלו. אז בואו ניתן כמה דוגמאות, למשל, טיפוס אחד הוא טיפוס של אפר.
אפר?
אפר.
עין.
שזה היסוד בעין, כן. זה היסוד הדומיננטי בנפש שלו.
וואו,
מה זה טיפוס של אפר? שחומר האפר הוא הדומיננטי. זה לא אומר שאין לו מהתנועות אחרות. אפר זה משהו שיורד למטה. ומסבירים בתורת הנפש שזה בעצם, אפר גורם לך מה הרבה פעמים? לעצבות, ועצלות, ודיכאון, ולמה? אפר זה גם השפעה. אפר זה תנועה שבא לי להשפיע, טיפוס של אפר, הוא רוצה להשפיע על העולם. הוא מאמין שיש לו מה לתת. מה המוטיבציה הגדולה של מישהו בעצבות? למה מישהו בעצבות? כי הוא מאמין, יש לי מה לתת. תדבר עם מישהו שהוא קצת בדיכאון, בדרגה כלשהי. אני רוצה להשפיע, אני רוצה לתת, ואין מי שיקבל. אין מי שיקח ממני את זה. ואני כאילו עם עצמי, ואתה מכיר אנשים אפילו בגילי 50, 60, וגם צעירים, עוצרים רגע את החיים ואומרים, אני עכשיו, מה הערך שלי? מה ההשפעה שלי? מה אני משפיע? מה המשמעות? והוא מתחיל להיכנס לאיזו עצבות מידה מסוימת. ומה המוטיבציה? נתחיל המוטיבציה הגדולה להשפיע.
נכון.
כשהיא מתגלה המוטיבציה הזאת בצורה לא רצויה, מה התוצאה? יש לך עצבות, יש לך עצלות, יש לך זוויות שונות של דיכאון וכו' וכו'. ניקח עוד טיפוס אחר למשל, כדי להבין רגע את המרחב שבו אנחנו עוסקים. טיפוס של אש. טיפוס של אש מובא בספרות הקבלה והחסידות, זה מישהו שהחומר הדומיננטי שלו, התנועה הדומיננטי שלו, הוא שואל למה. הוא לא מוכן לקבל את הדברים כמו שהם. יש לו תנועה חקרנית בנפש.
זה דווקא טוב, לא?
זה מצוין כשזה מתגלה נכון. זאת אומרת, אני רוצה לדעת למה. למה? כל דבר מעניין אותי, אני אפרק. אתה מכיר את הילדים שמפרקים את הצעצוע? אתה מכיר את אלה שבבישול אפילו רוצים לדעת כל דבר? זה שהוא כל הזמן רוצה, אפילו הנטייה שלו היא נטייה עיונית. כשזה מתגלה ברגשות לא טובים, כשהחומר בא לידי גילוי ברגשות, מה קורה לנו שם? שם מתגלה לך אדם שיש בו קפדנות וביקורתיות, ולפעמים קמצנות, ולפעמים כעס. מה זה כעס? שהדברים לא מסתדרים בדיוק כמו שאני רוצה. אני רוצה להבין למה הם ככה, והם לא מסתדרים כמו שאני רוצה, וזה משגע אותי. אני לא יכול לקבל אף אחד, אל תזוז, אל תזוז, זה מוציא אותי עכשיו כשמישהו זז מהמקום, אני לא יכול להתרכז ככה, זה החומר הדומיננטי שלו בנפש. עכשיו, אם הוא רק יצליח להבין את המוטיבציה, את הטריגר, את מה מניע, ולייצר שינוי באופן שבו הדברים באים לידי ביטוי, הוא יבין שמה המוטיבציה הגדולה שלי בחיים. זה לשאול, זה לחקור, זה להבין, והוא יכול להיות איש עיון, או איש פיתוח, או הרבה דברים אחרים, בדרך כלל איש כזה גם פחות איתה לעבוד בצוות. הוא יותר אדם שעובד עם עצמו.
פחות נהג אוטובוס.
דווקא נהג אוטובוס עובד עם עצמו. אבל כן, נהג אוטובוס הוא נכון, זה תנועה אחרת, אתה צודק. שמשהו אחר, נכון, שהוא מאוד מכני, והוא הולך באותו מקום, ודמה יש דוגמה אחרת שלא נצא עם, כאילו זה לא טוב להיות נהג אוטובוס. דוגמה אחרת זה של אדם שהיסוד הדומיננטי שבו זה מים. מה זה מים? מים, במובן הפנימי של המים יורדים מלמעלה למטה, בתנועה שלהם, במרכיב של החומר. מים זו השפעה, בלי מים שום דבר לא יכול לחיות. המים מפרים את הכל ונותנים לכל דבר ערך. מים זה תנועה, מי שעם טיפוס של אש, התנועה שלו היא קיבוץ, כשתחשוב, שאני רוצה להבין משהו, אני מתכווץ, אני כאילו מצטמצם, אני בעצם צריך, כמו תמונה, אני ממקד אותה, אני לא יכול שיהיו לי השיחות דעת, אז טיפוס של מים הוא רוצה לתת. התנועה, המוטיבציה שלו בנפש, זה הרחבה, זה לעשות טוב לעולם. איך אני מתקן את העולם, איך אני עושה טוב. לא יכול לסבול שיש רוע בעולם. הייתי עם אשתי בהודו, עכשיו כבר הודו זה...
פחות.
אבל היא כזאת מים, היא רואה את האנשים, אתה יודע, יש, לא יודע אם היית, אבל יש שם חבר'ה זרוקים בה כל כך קשה, עם מצבי עוני מאוד קשים, היא לא יכולה לישון בלילה. היא כאילו חייבת לפתור את הבעיית העוני בעולם, זה יטריד אותה ממש, שאותי...
טוב, מסתמן שהיא לא פתרה.
אבל זה מטריד אותך.
זה נכון.
עכשיו, זה טיפוס של מים, שהוא רוצה לתת, הוא רוצה לעשות טוב, לא משנה מה יש לו, הוא רוצה לעשות טוב בעולם, הוא חייב לתת לך משהו. ומה זה יכול להתגלגל לפעמים לנטייה לעודף הדגשת התענוג, איך, או תאווה, או להיות מכור לדווקא לריגושים, ואז אין לך מקום שבו אתה עצמי, אתה כל הזמן חייב איך הסטייק שלי יותר טוב. אתה לא יכול ליהנות בלי שיש לי עכשיו אוכל כמו שצריך על השולחן. אתה לא יכול למצוא מקום שהוא עצמי. אז יש עוד טיפוס אישיות, ויש עוד אין ספור מרכיבים בתוך התורת האישיות הזאת, אבל המסר שלה היא, ככל שאתה יותר מבין מה המוטיבציה הכללית שלך, אתה פתאום יכול להבין, רגע, למה אני ציני? מה דוחף אותי להיות ציני? למה אני מחפש הגנה? ממה אני מפחד? מה אני מפחד שיפגע בי? וכשאתה מבין, יש לך תשובות לשאלות, ואתה מצליח להסיר את הגורם המאיים עליך, פתאום אתה נפתח לעולם. ואתה יודע, אין אדם שיכול להצליח אם לא לוקח סיכון קל. כדי לעלות מדרגה, אתה חייב לאבד טיפה יציבות. כשאדם, אתה יודע, אפילו כשהוא מטפס, אפילו בוויזואלי, כשאתה מרים רגל, אתה חסר יציבות ברגע הזה. ואתה חייב רגע לקחת סיכון, והסיכון זה טיפה לפתוח את עצמך. לדעת מה המבנה האישיות שלך, לאן אתה לוקח את עצמך, מה ההתמודדות המרכזית שלך, ומתוך זה אתה פתאום מייצר תנועה אחרת בחיים.
אז אמרת, אפר, אש, מים.
אתה רוצה להשלים את רוח? יש לנו עוד כמה דברים. רוח.
ארבע.
כן, אז בוא נשלים את רוח. רוח זה תנועה בנפש, היא תנועה מאוד מרכזית. נתחיל רגע מה המוטיבציה, ואחרי זה איזה רגשות לא רצויים. חסר לנו עוד כמה מרכיבים בתוך התורה, שאנחנו עושים אותה בקצרה, אבל רוח זה מצב שבו אני מחפש את האחדות בעולם, התכללות. זה אחד התנועות בנפש.
התכללות בכף.
התכללות בכף, נכון, שבכף. שאני רוצה שמה, שהעולם לראות איך כולנו בעצם אחד. יש אנשים שלא יכולים לסבול פירוד. שלא יכולים לסבול דיבור לא ראוי על השני. אני חושב למשל על הרב יצחק דוד גרוסמן, שהוא רואה כל מיני תופעות, והתנועה שלו היא לא ימין או שמאל, הוא מחפש נקודת האחדות בכל דבר. ויש הרבה אנשים כאלה שהתנועה שלהם היא, רגע, לא איפה אנחנו נפרדים, אלא איפה אנחנו אחד, והם לא מסוגלים לקבל תנועה של פירוד, ואז זה לא אומר, במצב הנכון, זה לא אומר שיש אחידות. זה אומר שאתה מוצא בכל הדברים הנפרדים, באנשים הנפרדים, בתנועות הנפרדות, את אותה תנועה מאחדת. זו תנועה מאוד מאוד חשובה, אבל איך היא יכולה להתגלות בצורה לא רצויה? שאתה פתאום מתחיל לאבד את עמוד השדרה שלך, ואז אתה מרצה כל הזמן. כי מרוב שאני מבין אותך, אז אני כבר אין לי עמוד שדרה. אני כבר שכחתי מי אני. ולא רק מרצה, אז כבר לא נעים לי לעמוד על שני, אז אני מדבר דברים חסרי תוכן, מחפש את הצדדי, לא חותר למטרה, לא מניע את עצמי, לא שואל שאלות גדולות, כדי לא, אתה יודע, לא לדרוך על שום יבלת. ואז אני מחפש שיעריכו אותי, כי זה חלק מהאחדות הזאת. הרי איך אתה יוצר אחדות? אתה חייב להתרומם רגע מהמקום שלך, כדי לראות את הערך בכל דבר, אני חייב להיות בדרגה קצת יותר גבוהה. זאת אומרת, לא לעסוק בקטנות החיים, והדרך להתרומם זה פחות להיות עסוק בגשמיות ובאינטרסים שלי. והרבה פעמים אני כאילו, אם אני מבלבל את זה, אז אני במקום להתרומם, אז אני מתפאר סתם. וההתפארות נועדה למצוא לראות את האחדות ואת הרוממות, אבל בסופו של דבר אני יוצא עם, עם אדם שהיה עסוק בעצמו. ומה שעושה את ההבדל בין גילוי המוטיבציה הנכונה והשליחות שלך בעולם, לבין מצב שבו אתה מגלה את הדברים בצורה לא נכונה, זה עד כמה אתה אגוצנטרי. עד כמה אתה המרכז, אישיות הרי נולדת...
כולנו כאלה, לא, את האמת.
ברחוב על המועדון. אין דבר שיותר יפגע לך.
אדם אוהב את עצמו.
וקרוב אל עצמו.
קרוב אל עצמו.
ואתה יודע, אחת האמירות של תורת הנפש זה שאדם, בכלל ביהדות, האדם נולד לא מתוקן, והעולם הוא לא מתוקן. למה? כדי שתתקן. אדם שנשאר אותו דבר, אומר, ככה אני. אין דבר יותר עצוב מלשמוע, ככה אני. מה זה ככה אני? אחי, תתגבר. כשילד אומר לך, ככה אני, אתה מתרתח עליו. זה, אני אנושי. מה אתה אומר שאני אנושי? שזה החולשה שלי. שאני, זה לא מצד המעלה שלי, והכוח שלי, וההתגברות שלי, והשינוי שלי. כל פעם שאדם הולך בניגוד לטבע שלו, אומרת, אם הקו שלי הוא קו מסוים, כמו שתיארנו עד עכשיו, והוא הולך בניגוד לטבע שלו, רק אז נוצר פלא שנקרא הולדה. כשאתה הולך בטבע שלך, אתה יודע, אתה לא יכול להוליד שום דבר. אתה חייב לשבור את עצמך לכיוון השני קצת, כדי להוליד מתוך עצמך משהו. וזו מעלה מאוד גדולה של אנשים, שהם אומרים, רגע, אני נוטה לתנועה הזאת, אני יודע ששם אני מגלה את עצמי, אבל אני יודע גם ללכת בכיוון ההפוך. אני יודע לשחק כדורגל עם שני הרגליים. לא רק עם רגל אחת, אני יודע עם שתי הרגליים לבעוט לשער. ואדם שרוצה להגיע למעלת אדם, חייב ללכת בשני הקווים. גם כדי להחליש, כמו שאנחנו חוזרים להתחלה, את המידה הדומיננטי בו, וגם כדי להיות מסוגל לצמוח, וגם כדי לזהות מה הפוטנציאל שלו, ולא רק מה הוא. ואתה יודע, זה אולי המסר הגדול ביותר של החיים. לא להסתפק.
וואו.
לא להישאר כמו שאנחנו.
קל להגיד, קשה לבצע.
אין דבר, אין חסם יותר גדול מאשר להגיד את המשפט הזה. כשאתה אומר, אתה אומר מראש, רגע,
אני מסתכל למציאות בלבן של העיניים. אתה יודע כמה אנשים נכשלו בדיאטה? 95% מהאנשים שעושים דיאטה נכשלים בה.
אוקיי, אז אני חייב רגע שתי הערות.
כי אנחנו יודעים שעדיף מלפפון מאשר רוגלך, אבל... אנחנו בסוף הולכים אל הרוגלך עם הגפה, ולא חסה.
עברתי לו מעט סדנאות.
סליחה שאני כופר בעיקר.
לא, ממש. עברתי לו מעט סדנאות סביב הספר לנצח כל רגע מחדש. שיטה הזאת של אדמור הזקן, להתמודדות רגשית וכו'. ואנשים אומרים, וואה, יפה, 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 ואז בסוף, בדיוק מה שאתה אומר, קל להגיד, קשה לי. אתה יודע מה אני עברתי, איזה טראומות, איזה דברים וכו'. עכשיו, עברתי, יצא לי ספר שנקרא אמנות ההגבה לפני 3 שנים, על חינוך והורות. שבעצם לוקח את התכנים ועוזר להורים ליישם אותם כדי ללמד ילדים, להתמודד עם התנועה שלהם, כי כל ילד נולד עם מידה כזאת, וזה עיקר החינוך. ופתאום אתה רואה ששם הורה לא אומר, קל להגיד, קשה לבצע. הוא כבר, אני אתן לבן שלי לסבול מחרדות, אני מוכן לעשות הכל, ברגע שאני מבין את זה, אם אני לא מבין את זה, אז אני אגרום לו להיכנס לחרדות. מוכן לעשות הכל כדי שהוא לא ייכנס לחרדות. ואז פתאום אני מגלה שאני עובד על עצמי. פתאום אני מגלה כשאני יודע, כשאני נכנס הביתה ואני... נזוף וכעוס וקפדן, כמה זה משפיע על המצב הרגשי שלו. וואו, אני יודע שאני נכנס ככה, אני לא מרשה לעצמי להיכנס ככה ביתה, ופתאום אני חווה שינוי. מה קרה? כי הבנת שיש ערך גבוה יותר שמחייב אותך לשינוי. ויש לפעמים גם טעם מתוק יותר שהוא התולדה של השינוי. אתה פתאום רואה בית שמח, וכשאתה אומר, אז אתה כאילו שמת מראש את הגבול, אתה אומר, טוב, 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 תיאוריות לחוד, אנחנו נשאר כמו שאנחנו. תשמע,
אתה מעביר הרבה הרצאות בארץ, בעולם גם, נכון?
היום העולם זה בזום.
עד הקורונה, כמובן.
לא, יש יותר בקורונה, אבל בזום.
בסדר, עדיף, מה צריך לטוס?
כן,
תספר לי תגובה שקיבלת ממישהו שבעקבות הדברים שלך חל פה איזה שינוי דרמטי, באופי, בחיים.
רגע, אני חייב להכניס פה, לפני הדוגמה, שזה... אתה כל הזמן, העבודה היא לא חד פעמית.
ברור.
אדם כל הזמן צריך לעבוד, לנצח כל רגע מחדש. שבוע שעבר כתב לי מישהו שלקח סדנה דווקא באתר האינטרנט, התבוננות, סדנת הורות. והוא כתב לי שלמדתי להכיר מחדש את הבן שלי בן 7. זה ממש רגש אותי, הוא אומר, שינית לנו את היחסים והחיים. כי עד אז הוא היה כל הזמן נוזף בו. הוא מאוד אהב אותו, מאוד אהב את הילד שלו, אבל כעוס עליו כל הזמן, אתה לא עושה זה, אתה לא בסדר, למה ילד, למה את הילד פה, ילד לא זה. ופתאום הוא קרא כמה עקרונות איך לראות את הילד, שזה לא עקרונות שלי, הם, אתה יודע, מופיעים בהרחבה בכל עולם תורת הנפש היהודית, ווואו, זה יצר אצלו, פתאום נפל לו הסימון. עכשיו, אתה לא יודע מתי נופל האסימון. דוגמה אחת לאב ילד, דוגמה אחרת, מישהי שקרא דווקא את הפוך, והייתה בכמה שיעורים, בת 74.
רק נגיד, הפוך, ספר שהוצאת, חשיבה יצירתית ומימוש פוטנציאל בדרך הסוד היהודי.
תודה רבה.
ספר שלך, הוצאת ידיעות ספרים. כן.
דרך אגב, אמרתי לך שהוא מתורגם לסינית, ובעזרת השם לאיטלקית גם.
בעזרת השם, כל סיני שני רוכש, ואתה מסודר.
ואנחנו מסודרים. אנחנו מסודרים גם ככה.
ברור.
לא בהיבטים שאתה חושב, כן? אבל אדם הוא... טוב, אני... ומי שבת 74 רגשה אותי ממש, שכתבה לי, וגם השתתפה בכמה וכמה שיעורים, וכתבה לי שעכשיו היא מבינה עד כמה היא רוצה לפרוץ גבולות ולנצח וליישם מלא דברים שהיא לא הספיקה. וזה היה מרשים, כי היא אמרה לעצמה, וואו, גיל 74 זה לא נגמר. כל רגע, אני פה, אני הולכת להצליח עם העסק הזה. וזה הניע אותה להשתנות דווקא בגיל 74. ואני חושב שכל פעם... אתה יודע, ממש, ברוך השם, אחד הדברים הכיפים זה לקבל אין ספור תגובות, וזה ממש כיף, אבל זה לא לי, זה כל מי שעושה שינוי, זה העבודה שלו. ובכל פעם שאתה עושה שינוי ועושה התעלות, אפילו על רגע אחד של כעס או עצבות, אומר אדמור הזקן בספר התניה, כשאדם מתגבר על רגע אחד של סטרס לצורך העניין, באותו רגע, כלשונו, כלשונו של אדמור חסידי לפני 220 שנה, אתה מפיץ את יוקר הבורא בכל העולמות יותר מכל דבר אחר. והוא מבאר פה את היקף העבודה. זאת אומרת, העבודה היא לא רגע אחד, כל החיים השתניתי. זה רגע אחד ניצחתי, וואו, איזה ערך יש לדבר. כי באותו רגע הצלחתי לא להיות עסוק בעצמי. הצלחתי לראות את האפשרות לשינוי, והצלחתי להבין למה את בכלל בתוך העולם הזה. ומה הערך של כל מפגש קטן.
אני חושב על ההתמכרות שלנו לסלולרי, שלפעמים אני... לא מדבר על אתרי תועבה כמובן, אלא על זה שהתמכרנו לגולם הזה, ולפעמים אני מנהל מאבק. התאווה הזו, לדעת כל רגע מה מישהו קשקש לך בוואטסאפ או בפייסבוק, יש איזה פוביה היום, נכון? הפוביה, החשש מלהחמיץ משהו.
אתה זוכר את השלושה מסלולי עבודה? שאמרנו אחת, התחלנו בתחילת הפודקאסט, התחלנו לדבר על זה שהתאפקות לא תעזור. כאילו, אני אגביל את עצמי, זה לא יעזור. לא יעבוד. הרי למה אני כל הזמן חשש להפסיד? רגע, מישהו שלח לי וואטסאפ, רגע, יש בה חדשות, אני כל שנייה חוזר, למה? כי הנפש רוצה להתחדש, יש בה תנועת התחדשות מתמדת. היא כל רגע מתחדשת, והיא רוצה להתחבר להתחדשות הזאת במובן חיצוני. עכשיו, תראה אותך כשאתה פתאום עושה משהו מעניין, שתפס אותך, ושם התחדשת, ושם אתה מרגיש שיש לך גם תפקיד ומשמעות וערך, אתה יודע מה? אפילו משהו מעסיק, כשאני בונה רעית של איקאה, אני שם לב 20 דקות, חצי שעה, תלוי כמה אני... גודל הרעית וכמה אני...
אצלי זה 4 שעות.
אוקיי. אני שם לב שהטלפון בצד ואני לא עוסק בו.
נכון.
למה? כי פתאום מצאתי פה איזה אתגר אחר שגורם לי עכשיו להתחדשות ולמיקוד. זאת אומרת, שהמאבק הוא לא איך להימנע עכשיו להגביל את עצמי. אני לא מכיר ילד שאתה אומר לו, תגביל את עצמך לשעתיים והוא מגביל. אני לא מצליח, את הילדים הצליחו. המאבק הוא למצוא את ההתחדשות בתוך עצמך.
שמע, זה נהדר. באמת זה נהדר.
אל תגיד לי, אבל זה קשה.
לא.
אל תגיד לי, אבל זה קשה. צריך להתחיל כל יום וכל יום וכל יום. בטח שזה קשה, אבל זה תענוג אדיר, שאתה פתאום מוצא לך דברים, כתבת משהו, זה היה קשה, קריאת ים סוף, ונפלת 200 פעמים, אבל פתאום יש לך איזו יצירה קטנה, עשית משהו, פגשת, פתאום החיים מתחילים לתפוס צבע, וכשיש להם צבע, הם הרבה יותר, אתה יודע, כשאני אומר הרבה יותר מענים וטובים, שוב חזרנו לאגוצנטריות, אלא הם הרבה יותר, יש לי בהם משמעות, ויש לי בהם ערך, ויש לי בהם שליחות, וזו המעלה הגדולה שלהם.
אתה יודע, אני אומר, זה מעניין, כי אני חזרתי קצת לקרוא ספרים בשנה האחרונה, ספרים, ואני מוצא עצמי שאני שוקע בספר, והסלולרי לא חסר לי בכלל.
נפלא.
לא לדבר כמובן שכנשים דתיים, שבת, אין לי תאווה לראות מה נשלח. כלומר, אפשר להתגבר על ידי יצירה חלופה מרתקת יותר. זה בעצם מה שאתה אומר.
בול.
יש לנו עוד שתי דקות. מה, איך אתה מסכם? דוקטור חיל הררי, לטובת המאזין שרוצה לשפר את חייו, במובן הכי פשוט ובסיסי, שיהיה לו יותר טוב.
אז אני חושב, אתה יודע, תחילת העבודה היא זה לא רק הרגש הלא רצוי שלך, זה לא רק שאתה נפגע ממנו, כל הסביבה שלך נפגעת ממנו.
נכון.
אין אדם שסובל מפיזור נפש, אין אדם שלא סובל ממשהו. אדם שלא סובל ממשהו מאיזה אתגר מרכזי בחיים, תיכנס קצת יותר לחיים שלו, תראה שאתה פשוט לא מכיר אותו מספיק טוב. וזה לא רק שהוא סובל, כל הסביבה שלו סובלת. וזה לא רק שכל הסביבה שלו סובלת, הוא גם לא עושה מה שהוא צריך. ואין איזה פתרון קסם. מי שמחפש פתרון קסם, לא ימצא אותו בשום מקום, אבל כן יש גוף ידע אדיר, ממוקד, מעניין, מחיה, שברגע שאתה מתחיל, זה פתאום כאילו אתה לאט לאט נפתח, לאט לאט פחות מפחד מהעולם. ואני חושב שההכרה הזאת של מה האישיות שלי, ולמה אני ככה, ולמה אני לא טבולה רסה, היא גם עוזרת לי, היא מאוד מנחמת. כי אני אומר לעצמי, אני לא מלכה את עצמי על מה שאני לא. יש דברים שאני לא מסוגל. אתה יודע, להכין ארוחת ערב, זה עבורי כמו קריאת ים סוף עכשיו. באים אליי אורחים, אומרים, אנחנו באים לאכול, אני לא יודע, אני נכנס ללחץ, סטרס, מה עושים עכשיו? איך מבשלים? הרעיון הזה של לבשל או לקנות בגדים הוא כל כך קשה עבורי, אבל אתה לומד לאט לאט, אתה שובר את הטבע שלך, ולומד לעשות, ולאט לאט צומח עם דברים, וכל אחד בהיבט המאוד סובייקטיבי שלו, והבשורה הגדולה שהאדם חייב לנוע ולהתקדם, להיות מהלך ולהתפתח, ואין גבול שבו אתה עוצר את זה, ותורת האישיות עוזרת לך לסרטט את התמונה של מה אתה. מה אתה, לא בשביל שתישאר איפה שאתה, אלא בשביל שתראה רגע לאן אתה יכול להגיע. אתה יודע, כי לכל דבר יש את הכי גבוה שלו, את הלאן אני רוצה, מה האידיאל, ויש את מה אני יכול. אחרי שסרטטתי את האידיאל, בוא נראה מה אני יכול. ואת מה אני יכול, תורת האישיות עושה בהרחבה.
החכמנו, אני בוודאי החכמתי, מקווה שגם מאזיננו, מאזיני הסקט, על תורת האישיות, אמרנו, מזווית יהודית.
מזווית יהודית.
והם רוצים, אפשר להרחיב עם בספר שלך?
הספר יוצא באנגלית, יוצא אבל באנגלית. יש גם מבטים בכל הספרים האחרים, אבל באתר התבוננות יש תוכנית שלמה.
אתר התבוננות, מי שרוצה יכול לעיין שם. דוקטור יחיאל הררי, שוב תודה שבאת לאולפן.
תודה לכם, תודה על הזמנה.
תודה גם לאורך, איתי סופרין, עד כאן ההסקט שלנו, כיוון הרוח. אני בן איתי תלום, אפשר להאזין לנו באתר כאן, ביישומון וביישומוני ההסקטים. תודה ושלום.
כיוון הרוח.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.